שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
אנחנו פרשת חוקת.
אכן.
ופרשת חוקת, סימנה הראשון, באמת, אי אפשר להתעלם, פרה אדומה. ואנחנו לא מדברים על פרה אדומה של השוקולד של אלית, על אחת עתיות, אחידות, האניגמות, המופלאות, בעצם בתוך התיאולוגיה היהודית, המאוד ברורה, המונותואיזם, שהוא באיזשהו מקום, יש לו איזו רתיעה ממגיה וממיסטיקה מיותרת, ופה בעצם אנחנו מקבלים דבר מוזר. פרה, שהאפרה מתאר את התמאים, ומתמא את התיאורים. זאת אומרת, זו פעולה...
בלתית, כן.
כן.
כן, האמת היא שפרה אדומה זה פרשה מופלאה מבחינה זאת שאין השלמה עם המוות. כלומר, אם יש התמודדות עם תומעת המוות, זה בעצם מבשר את מה שהיהדות תמיד אמרה, את תחיית המתים. זאת אומרת, יבוא יום שבו רוח התומעה תתבטל מן הארץ. בעוד שאפשר לומר ברוחניות, למשל, הנוצרית, שיש השלמה עם זה שהעולם הזה הוא עולם המוות. והעולם הבא, העולם הרוחני, הוא העולם שבו אפשר לעשות משהו בעל ערך. אתה רואה שהיהדות איננה משלימה בשום אופן עם זה שהמוות היא המנצח האחרון.
זאת אומרת, אתה אומר שפרשת פרה אדומה מתרימה את התפיסה שבעצם אנחנו מכירים אותה בעיקר מימי בית שני.
כן,
של כי הרי אין לנו שום דיבור על תחיית מתים בתוך המקרא.
במפורש לא.
נאסף אל אבותיו, נאסף אל אבותיו.
אבל דבר ברור הוא שאנחנו לא ניתן למוות להיות המנצח האחרון של ההיסטוריה.
ואיך אתה למד מפרה אדומה את הדבר הזה?
פשוט מאוד, אתה לוקח את ה... יצור החי, הגדול והשמן ביותר שיש בעולמו של האדם, היצור הקרוב אליו, פרה. ולא סתם פרה, פרה ולא פר. זאת אומרת, מה שעתיד להביא עוד חיים, ואדום, זה הצבע של החיים, שלם, תמים, ללא פגם, מלא מלא חיים. אתה לוקח את העץ הגדול ביותר שיש במזרח התיכון, את הארז. אתה לוקח גם את העץ הקטן ביותר שיש במזרח התיכון, את האזוב. ואת כל זה אתה עוטף בשני תולעת, הרי כל דבר חי בסוף נאכל על ידי התולעים. את כל זה אתה שורף, כל עולם החי ואת כל עולם הצומח, אתה שורף והופך לאפר, דק עד אשר דק.
שמה שאנחנו נהיה, לא?
זה בדיוק, זה בדיוק, זה מין שחזור של פעולת המוות. ואתה שם את כל זה בתוך מים חיים אל כלי. מים חיים בתוך כלי, זה בדיוק האדם. האדם הוא כלי מצד הגוף, הוא מים חיים בלתי פוסקים מצד הנשמה, ואתה שם את האפר הזה, שהוא השארית האחרונה של החיים, שם אותם בתוך מים חיים ועושה תחיית המתים. בעצם אתה מראה שיש תקווה אחרי המוות להחיות את המת. ואז בעצם כל הסיפור של פרה אדומה הופך להיות מובן מאוד. זה בעצם בא לומר שאחרי שאתה מגיע אל הקצה של המוות, מתחילים החיים מחדש. אלא מה? בכל זאת זה דבר תמוע. מה שהרי חזל אמרו שאין אדם יכול להשיג באופן שלם את המשמעות של פרה אדומה. הכוונה שאנחנו לא מבינים איך החיים באים מן המוות. בדיוק כמו שאנחנו לא מבינים איך שיש לחיים הפסקה במוות. אבל בסופו של דבר אנחנו סומכים על זה שהאדם הוא כמו כלי שמקבל בקרבו מים חיים ללא הפסקה.
אבל מעבר לשאלה ולאפשרות הסוד שפרה אדומה בעצם מתרימה את נושא תחיית המתים, כפי שאנחנו מכירים אותו מימי בית שני, עדיין בתוך פרה אדומה יש בעצם את הפרדוקס, את הפרדוקס הגדול, הפרה, האפר שלה, הוא בעצם מתאר אדם תמה, אבל מתמה אדם טהור. זאת אומרת, אותו חומר יש לו
בדיוק.
אפשרויות סותרות.
בדיוק, כשאתה נוגע בשורשי החיים והמוות, אז אתה שמה בעולם אמביוולנטי. זאת אומרת, אם אתה מנסה לתפוס את תחילת החיים, אז אתה מגיע אל קץ החיים שלך. אם אתה רוצה להגיע את קץ החיים, אתה... אל קץ החיים אתה רואה דווקא את התחלת החיים החדשים. אני חושב שאפשר לראות את זה בלידה. כן, כשאדם נולד, אז בעצם אמו נתמת, בגלל שהחיים עזבו את הרחם ועכשיו הוא בחוץ. כלומר, מהמוות נולדו החיים. מהחיים בסוף גם נולד המוות. זה אי אפשר מבחינה אסוציאטיבית לא לקשור את זה למה שעמנו עבר בדורות האחרונים, שהגלות קילתה אותנו עד אפר, כפשוטו וכמשל גם כן, מה שעברנו במחנות ההשמדה, ומתוך האפר של השואה, בסופו של דבר קמנו לתחייה. יש לנו הדגמה היסטורית חיה של איך המוות הולידו את החיים.
זאת אומרת, אז הסוד של פרה אדומה היא גם, זה בעצם סמל, הפרה אדומה מסמלת את
את הקצוות.
כן, שהקצוות הם קרובים. בעצם הקצה, בסופו של דבר אנחנו אומרים שני קווים מקבילים, לא מתחברים אף פעם, אבל פה זה מין איך זה, מנדלה כזו, של, שבסופו של דבר המוות והחיים הם, הם מאותה נקודה.
כן, אתה יודע שבירושלים, בימי שלמה המלך, היו הרי שני שערים. ששער אחד שבו היו חתן וקלה עוברים, ובשער השני האבלים היו עוברים. וכדי שחתן וקלה ינחמו את האבלים. זאת אומרת שתמיד יש מעגל של החיים. החיים הם שלמים אם אתה רואה אותם בכל ההיקף שלהם, גם בהתחדשותם וגם באובדנם, ואז יש לך תמונה שלמה של העולם.
אז לראות את פרה אדומה כסמל למעגל החיים הבלתי...
בדיוק, ולא בכדי זה מופיע בסיום תקופת המדבר ובכניסה לארץ ישראל. כשאנחנו מסיימים תקופה ומתחילים תקופה.
יש עוד דבר בתוך הפרה האדומה שאנחנו רואים עליו וחוזרים, זה המים כמטארי, המים, המים החיים, המים החיים שממקווה, המים, המים כסימן. בעצם אנחנו מבדים במים, אנחנו, אנחנו גם, אנחנו בעצמנו מים.
אתה מזכיר לי את טלס, כן? שאמר שהכל מים ושהכל מלא אלים, כן? הרי יש, הרי טלס בוודאי לקח את זה מהמסורות המזרחיות, במיוחד מרוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר שהמים זה מבטא, אפשר לומר, את הראשית של כל דבר, זה הרבים של המילה מה, כל מה שיש, מה, אם, יש הרבה מה. וכאשר האדם רוצה להתאר, אז הוא חוזר אל המצב העוברי שלו, כשהוא היה נתון בתוך איזה נוזל, אז הוא נכנס אל המקווה גם כן מתאר, אלא שיש פה הבדל בין מים חיים סתם לבין מקווה. המקווה הוא מים עומדים. המים החיים ממעיין זה מים שמתחדשים כל הזמן. יש בזה ביטוי לאינסופיות, למה שאף פעם אפשר לסגור אותו בתוך מסגר.
לתחם אותו.
כן, כן.
אם אנחנו מסתכלים על המים, על המים החיים, כי הם כמייצגים את הנשמה, את החיות של הנשמה, ובניגוד למקווה שתחום, אז אולי אפשר לומר, האדם, גופו, באופן מטאפורי, הוא מקווה, הוא תחום. הנשמה כן, תחומה בוודא. בתוך ה...
הייתי אומר שאנחנו דומים למקווה הארי, אתה יודע, יש מקוואות שהם באים מגשמים, אבל אחר כך תוחמים את המים, הם לא יכולים לזוז. ויש מקווה שמוזן על ידי מעיין, כמו מקווה הארי בצפת, וזה מבחינת ההלכה נחשב למקווה מעודר יותר, אז בעצם אפשר לומר שאדם דומה למקווה הארי, הוא זוכה שהנשמה שלו מחיה אותו כל הזמן, ואז יש איזה מרכיב על גבולי בתוך הגבוליות שלו, יש משהו אינסופי בתוך הסופיות שלו. וזה מה שיוצר את המתח המטאפיזי, את הצימאון המטאפיזי באדם.
והנשמה הזו, אם אנחנו כבר מדברים על נשמה ועל חיות של נשמה, בתוך התפיסות, במיוחד תפיסות קבליות, מדברים על שורש, לא היה יותר שורש נשמה אחת, זאת אומרת, כולנו סוג של גלגול.
אפשר לומר, של שליחות, שליחות מסוימת. כלומר, זה מה שמכנים גלגול, הכוונה, המשימה שיש לאדם.
הנשמה שלי ושל הצלמים שמצלמים פה קשורה בדרך כלשהי, או שהיא היא, היא, היא נפרדת?
נשאלת השאלה, האם היעד שלי והיעד שלך זה קשור, או שזה נפרד לגמרי? אני חושב שאפשר לענות שגם וגם. זאת אומרת, כמו בתור אורגניזם אחד גדול, כל אחד יש פונקציה משלו, למרות שיש מטרה כוללת של כללות החיים.
לא, אוקיי, יש את, אפשר לראות בקבלה, אני נסביר את זה, יש תפיסה שאפשר לומר עליה שהיא פננתאיסטית, כלומר, שרואה את איזה שורש...
מאוחד.
אחד שיש בו ריבוי...
כן, אתה יודע, תמיד אומרים, במספר שמות, יש איזה מספר כללי, אבל כל אחד יש לו את השם שלו. ואני לא חושב שאפשר לעשות רדוקציה, כן, של הייחודיות שלי לייחודיות שלך, אני חושב שזה יהיה דבר מסוכן, כי בעצם זה בא לבטל את הערך של הפרט. כן, בסופו של דבר, כולנו עם שורש אחד, אבל עם משימות מחולקות.
משימות מחולקות. יש, ואנחנו מדברים על תוארה ותומה, אבל בפרשה הזאת יש גם עוד עניין מאוד משמעותי, זה חטאו של משה רבנו, זאת אומרת,
איך אמר מנדלסון, משה רבנו חטא חטא אחד, והמפרשים תפלו עליו חטאים הרבה, כי הרי החטא שמה ממש לא ברור, לא ברור על מה מדובר. כן, עיקה בסלע, או שיקעס לפי דעת הרמב״ם, מה בדיוק קורה שם? בכלל, זה מאוד קשה לקבל שמשה רבנו היא חטא. זאת אומרת, אם מי לנו כמוהו נאמן לדבר השם, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות דבר אחד, עושה משהו אחר, זה דבר תמוה מאוד, לא קביל אפילו הייתי אומר. כן, אלא מה שנראה לי יותר מכולם, זה דברי המפרשים שאמרו, שלמשה רבנו היו שתי אופציות, כיצד לבצע את הנס שהוא נתבקש לעשות. הרי נאמר שמה, ודיברתם אל הסלע, אז מזה שצריך לדבר, משה ואהרון, או, והוצאת להם מים מן הסלע, ואז היא נעשה עם המטה. כלומר, הייתה למשה אפשרות בחירה כיצד לפעול, האם בהקאה או בדיבור. ומה שצריך להכריע איך לעשות את הנס, זה מה שמשה חושב על מצבו של העם. אם העם, לדעת משה, התעלה למדרגה כזאת, שהוא ראוי לשיחה, לדיאלוג, אז גם הנס יעשה באופן של דיאלוג, בשיתוף של אהרון שהוא אוהב שלום ורודף שלום. ואז האפשרות היא לדבר אל הסלע, לעיני העדה, לעיני, הכוונה, עיניים זה אנשים חכמים, בעלי עיניים, חכם עיניו בראשו. לעומת זה, אם השיפוט של משה ואהרון, זה שהעם נמצא במדרגה נמוכה, אז צריך לעשות את הנס על ידי הקאה. בהקאה אין דיאלוג. יש המכה, והמוכה בעצם פועל בעל כורחו. משה החליט שצריך להקות את הסלע. ואנחנו רואים שיש לו איזושהי קפידה על העם, שבמקום לבוא לנחם אותו על מות אחותו, באים וטובעים מים, מדברים בסגנון בוטה. אז משה קרא להם המורים. לכלפי המורים, אז באמת לא ראוי שיעשה נס בצורה של דיאלוג, אתם לא ראויים לדבר הזה. ולכן משה מכה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. כלומר, אתם לא שפטתם שהעם אחרי 40 שנה במדבר, שינה את העמדה שלו. הוא עם שראוי לדיבור. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נשבעתי לאבותם. זאת אומרת, הקהל של, שיוצאתם לפני 40 שנה במצרים, באמת היה קהל כזה פרימיטיבי, גס, שהיה צריך להניג אותו ביד קשה, היא במטה. אבל בארץ ישראל מדובר על אומה שכבר יש לה מה לדבר. צריך לדבר איתה, לדבר אל הסלע, ולא להקות. ואני חושב שזאת הנקודה העיקרית שיש בה, אפשר לומר, בכישלון של משה, להיות המנהיג של האומה בארץ ישראל, עם כל הקושי שיש באמירה הזאת, אבל בסופו של דבר, משה יראה שהוא שייך לסוג של מנהיגות שהיא טובה למדבר, שהיא טובה לתקופת הגלות, אבל איננה נותנת מקום לאומה לגלות את הכוחות שלה בעצמה.
או שלפי מה ש... אם קוראים את הפרשנות כפי שאתה הבאת, אולי משה נותן לאגו הפרטי שלו במקרה הזה, שנוגע למות אחותו, לכוון אותו על פני...
כן, אני אומר בעצם מה שהרפוק אמר באחד מהכתבי יד שלו, שהייתה איזו הופעה של איזו מולקולה של פרטיות בנשמה היותר כללית שבעולם, וזה בעצם מה שהכשיל אותו. השאלה היא, למה באמת הופיעה אותה הנקודה הפרטית? כי בסופו של דבר, בגלות, הדמות של המנהיג היא מרכזית. מה שאמרו שתלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית שבגאווה, זה צורך ההנהגה. ומשה התרגל, או נגיד התרגל לראות את אופי המנהיגות שלו בהבלטת האישיות הפרטית שלו. לא משום שמשה היה פרטי, אלא בגלל שזה האופן שבו מנהיגים אנשים. והיה קשה לו לקבל את ההנהגה של ארץ ישראל שבה האומה היא פועלת יחד עם המנהיג.
כל הסיפור של משה והיא כניסה שלו לארץ, המניעת הכניסה שלו בגלל החטא, נראה לפעמים כמו תירוץ. כאילו, קדוש ברוך הוא מחכה למידע של משה.
מפילים עליו תיק.
ומפיל עליו את התיק הגדול הזה, כי הרי הקדוש ברוך הוא סלח במקרים הרבה יותר קיצוניים לעם ישראל. ופה עם משה, הוא הולך איתו עיקוב הדין את ההר, עם משה שיש לו יחסים אינטימיים איתו ממש. הוא מגיע, הוא מתקרב בצורה שאף אף אדם, לא אברהם אבינו, לא יצחק, לא יעקב, אף אחד לא הגיע. ודווקא עם משה, אילו הקדוש ברוך הוא עושה פה משהו שהוא מעבר. זאת אומרת, נניח בפרשנות לא שלי בוודאי, היו רבים לפניי, הקדוש ברוך הוא צריך להבהיר פה לעם ישראל איזשהו מהלך. הוא צריך להבהיר להם שמשה רבנו הוא דמות אנושית. הוא דמות אנושית, ולכן הנה משה רבנו הזה, שלא נטעה גם אחר כך בקבורה שלו, שלא נטעה בו. הנה הוא טועה, הוא עושה חטא, אני מעניש אותו ואני מעניש אותו בחומרה, דווקא את הקרובים אליי, אני מעניש...
בקרובה יקדש.
בקרובה יקדש, כן. ואין פה משחק. הוא לא השם, משה הוא לא, סגן השם.
יש בזה משהו, בוודאי, אלא שאנחנו בהחלט מרגישים את מה שאתה בהחלט מבליט פה, שחיפשו אותו.
כן.
כן, כן, ברור. וגם את אהרון. כן, הרי גם משה רבינו אמר את זה, כן? תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במעשה, תריבהו על מי מריבה. אמנם משה אומר, מקסימום אני חטאתי, אבל מה עשה אהרון שאתה מעניש אותו? אלא אנחנו רואים שבעצם יש פה איזו כוונה של ההשגחה לשנות את ההנהגה בארץ ישראל. כלומר, דמויות כביריות כמו משה ואהרון הן גדולות מדי כדי לאפשר לעם להתפתח בהתפתחות שלו. וצריך באיזשהו מקום לשים את משה ואת אהרון בצד, כדי שעם ישראל ייקח את המקום. כמו שגם בפרשה שלנו, אנחנו רואים, יש שירה מאוד משונה, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. אנחנו מכירים את שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל. כלומר, משה מתחיל, בני ישראל אחריו. כאן פתאום, אז ישיר ישראל. כלומר, זה שמחפשים איזשהו תירוץ כדי לא להביא את משה ואת אהרון, זה מובן. זה צורך ההתקדמו של
האומה. כלומר, תהליך הגאולי הישראלי, ואנחנו חוזרים לשיחות שהיו שקודמות בנוגע לפרשות שבוע, האקטיביות לא יכולה לקבל דמויות כמעט, איך הייתי, חיצוניות, טרנסצנדנטליות, כי משה הוא באמת הדבר הכי קרוב ב... יש עוד מול, אבל... למשהו שבין בין אדם, ותראה, אני נזהר מאוד במה שאני אומר, לבין שרף, בגלל הקרבה העצומה שלו. עכשיו, בתהליך הגאולי, בתהליך של כיבוש, אנחנו צריכים דמויות מופת, אבל אנושיות, יהושע בן נון.
אפילו לביטוי שמשה מת, איך אומר הכתוב בפרשת וילך? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. וקם העם הזה. אמנם זה בשביל לעשות דברים רעים, אבל בסופו של דבר, משה שוכב, אז העם קם. זאת אומרת, זה כל הפסיכולוג יודע שבאיזשהו שלב, הסילוק של הסמכות, זה לא כדי לאפשר מרידה, אלא כדי לאפשר התפתחות. ובוודאי, בוודאי, כשמדובר באישיות בסדר גודל של משה רבנו, שלא קם כמו, שהיה צריך עד רבה, מפני גודלו, למצוא איזושהי דרך להזיז אותו הצידה.
כי, אבל שוב, שאנחנו נוסעים להבין, למה בתהליך הגאולי הארצי, של תפיסת הארץ, של כיבוש הארץ, של נחלתה, למה מסוכן שיהיו לנו דמויות כמו משה ואהרון?
כי הם יעשו את הכל. אתה יודע, אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אז היה מקדש במדרגה של משה רבנו, זה מקדש נצחי, מקדש שלא יכול להיחרב. איך נאמר במדרש? אם המקדש של משה היה נבנה, אז המקדש לא יכול להיחרב. אז חס וחלילה מי שהיה נפגע זה עם ישראל במקומו. אז היה צריך לתת מקום ליחסיות. עד שיעבור תהליך היסטורי מספיק ארוך, כדי שעם ישראל יגיע למדרגה של משה.
יכול להיות לנו דמויות בהיסטוריה שלנו שיחזרו, שיהיו נגיד בהיסטוריה.
אנחנו מצפים להתחדשות הנבואה, שכל עם ישראל...
אבל כמו משה?
איך כתוב? כל ישראל נביאים. איך אומר הנציב מוולוז'ין? בגילה לנו את מצבנו העתידי. מה שאנחנו עתידים להיות, כל עם השם נביאים, ואולי אפילו גם למעלה ממשה רבנו. יש מדרגת אדם הראשון, שהיא לפי חכמי הקבלה לפחות, מדרגה עליונה יותר ממשה רבנו. יש לנו למעלה ממדרגת אדם הראשון, כשנגיע לרוח החיים שאחרי תחיית המתים, כלומר אנחנו מצפים בסופו של דבר לעלייה של המציאות. לא רוצים איזושהי תקרת זכוכית שמשה תשמש כמוה, אלא אנחנו רוצים לעבור אל מעבר לזה.
אל מעבר למשה. עכשיו, לסיום, אנחנו התחלנו עם פרה אדומה, והסוד של פרה אדומה, סוד החיים, יש לנו את עניין נחש הנחושת, שאגב, הנחש, אתה יודע, אין לנו פה זמן להיכנס בכל התרבויות, ובוודאי בתרבויות עתיקות, הוא משמש, אפילו משמש גם כסמל הרפואה, בתרבות היוונית, וגם פה בעצם הוא, הנחש הוא המרפא, אנחנו הולכים עם הנחש עד שמלימלך עוזיהו, חזקיהו, סליחה,
קיטט
את נחש הנחושת, כי היה בו עיסוק מגי רב.
כן, בוודאי. אלא שהנחש בא להראות ש... מה שממית הוא המחיה, זה בדיוק דומה לפרה האדומה, כן? וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, הרי הנחש, מה, ודאי שהוא ממית. לא, אנחנו יודעים שלא הוא הממית, אלא החטא ממית. וההסתכלות על הנחש, הרי את הנחש צריך לשים על מות, כדי שאנשים יסתכלו עליו, ואז יזכרו שיש למעלה מזה. כן? כלומר, בסופו של דבר, מה שמביא את המחלה לאדם, או אפילו את המוות לאדם, זה ההתעסקות היתרה בתוך עצמו, בתוך הרעל שהוא בעצמו מפריש בתוך עצמו. אז ברגע שאדם נפתח אל ברחבים יותר גדולים מאשר הפרטיות שלו, הוא מסתכל אל השמיים, אז גם
הרפואה. אז רגע, הנחש הוא רעיון סמלי, או רעיון שהוא באמת, יש פה איזשהו משהו מגי, כי אנחנו מתרגלים לחשוב על היהדות, בוודאי היהדות המקראית, כמונותואיזם, אתה יודע, אז זה מורשת העם היהודי לתרבות, לתרבות המערבית, בוודאי בכלל לתרבות האנושית.
אני אומר בצורה פשוטה, הנחש בימי משה, אני לא חושב שהוא מהווה בעיה, זאת אומרת, אין הבדל, אין צורך במשל ונמשל. בימי משה, בהחלט, מי שמסתכל על הנחש מתרפא. אלא שברגע שאנחנו עוברים לתקופה של חזל, ברגע שיש סילוק של הנוכחות האלוהית, אי אפשר להשאיר את נחש הנחושת בתור מושא הערצה, כי אז באמת יש סכנה של פגניות. אבל בימי משה הדברים מאוחדים. כלומר, האדם מסתכל על הנחש, הוא גם מסתכל על הקדוש ברוך הוא זה
לך. כן, אבל כן. קשה לי עדיין, אתה יודע, כן. זה יותר קשה מנגיד לחשוב על, כשדיברנו על הקרובים, אז זה גם קשה, אתה יודע, אתה אומר, נראים חלקם כעגלים, וזה מתקשר לדברים אחרים, וגם העניין של החיבור ביניהם. פה נחש, זה ממש נדמה, ושאתה עוד חוזר לסיפור גן העדן, זה כמעט פגני, כמעט כאילו יסודות זרים בתוך ה...
שום ספק, אלא שברור שאם הנחש מייצג דווקא את הצד הפגני, הרי הנחש מפיל את האדם, מבחינה מקראית ברור שזה הפגניות שמפילה את אמונת הייחוד, אז זה ברור שיש לנו גם כוונה, בסופו של דבר, להכליל את הנחש בתוך הקודש. נחש בגימטריה משיח, כידוע. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשלים עם חלוקה אבסולוטית של העולם לטובים ולרעים.
זאת אומרת, אין בני אור נגד בני חושך,
כן, אלא... כן, בסופו של דבר צריך להעלות את הכל. אז עד רבה, הרפואה האולטימטיבית זה לצרף את הנחש אל עבודת השם.
וככה באמת, ואנחנו יודעים שכדי לרפא הקשת נחש, אנחנו עושים ניסיון מנחש עצמו. אז זהו, עד כאן, ושוב, זה רק באמת בקמצוץ, רק על הנחה שהיינו יכולים לדבר
על איזה שעתיים. וגם על סיכון ואוג ועל מלכי דור.
בהחלט, בהחלט. אז אני מאוד מודה לך, רב אורי שרקי.
תודה רבה.
גם לכם הצופים, אני מקווה ששאבתם איזה סוג של הנאה מהתוכנית שלנו. תודה רבה, להתראות.
תודה רבה. שלום.